בשולחן ערוך קוף מם אלף דיני הקורא פותח השולחן ערוך צורך לקרוס מאומות ומביא פה בבר הגולה מגילו דף חף אלף עמד בייס אז זה מקור הדין של מאומות אני רוצה לדבר איתכם על הנושא הזה של המידו לקריאס התורה עכשיו בגמרא במסכת המגילה חף אלף חף אלף עמד אלף חף אלף עמד בייס מדובר במושג של כובד הציבור המידו לכובד הציבור אבל אני רוצה ללמוד איתכם את הרמב״ם הרמב״ם בפרק י"ב מלכות תפילה הלוך ידל כאן הרמב״ם מקדיש הלכה שלמה לדינים הנוגעים לקורא והמתרגם אין הקורא והשואל להגביע קולו יוסר מן המתרגם לא יגביע המתרגם קולו יוסר מן הקורא אין המתרגם רשוי לתרגם עד שיחלה הפוסק מפי הקורא ואין הקורא רשוי לקרוס פוסק אחר עד שיחלה המתורגם התרגום מפי המתורגם אין המתרגם נשען לא על עמוד ולא על קורא אלא עומד בירה ואימו הפלא כאן הוא שהרמב״ם וכולם מביאים את הסוגיה הזאת במגילה הוא מביא את הדין של המידו ביחס למי? ביחס למתורגם כל הדין פה אינו נוגע לקורא בכלל זאת אומרת, מה שנוגע לקורא פה הוא שלא יגביע קולו יוסף מן התרגם שלא יתחיל את הפסוק הבא עד שסיים המתרגם לתרגם את הפסוק הקודם אבל כשהוא מגיע לדין הזה שהוא צריך לעמוד אין המתרגם נשען לא על עמוד ולא על קורא אלא עומד בירה ואימו אחר כך הוא ממשיך ולא יתרגם מתוך הכסב ולא בעל פה וכו' וכו' אז אם כן יש פה רשימה שלמה של דיני מתרגם ותוך כדי הרמב"ם מביא את הדין של המידו לא מביא את זה לקורא ויותר מזה רבותיי כל הסוגיה במגילה שהמחבר מביא אותה כמקור הוא בנוי על המושג של ציבור הרמב"ם כאן מכניס נימה אחרת לגמרי אלא עומד באימו ויירו והפלא הוא שהכסף משנה כותב בחי לישנה הוא אומר שמה שכתוב ברמב"ם is הוא גם כי מביא את הסוגיה במגילה ואחר כך אומר כוספו הגוס תהיינו הגוס מימוניוס בשם הרמח דקול שכן שהקורא אוסר לישון בייס שקורא בתור כל שכן כלומר יוצא כך לפי הכסף משנה בשם הרמח יש פה דין אחד של המידו שכולל הן המתרגם והן הבלקורי עצמו והכל דין אחד הרמב"ם מביא וניסח את הדין ביחס למתרגם וכל שכן אנחנו מבין בעצמנו זה מובן מאליו שכל שכן הקורא אבל הפלא הוא שהרמב"ם פה מביא דין אחר לגמרי מביא פה דין בתוך דיני המתרגם כאילו שיש דין בהלכות מתרגם ויש כמה וכמה דינים פה שמופיעים ביחד לגבי המתרגם ותוך כדי רשימת הדינים שנוהגים לגבי המתרגם הרמב"ם מביא את הדין של המידו והוא מסביר את הדין הזה תוך כדי אימו ואירו לא, אין פה זכר לסוגיה במסכת המגילה ולכאורה מפשטוס לשון הרמב"ם אם יש דין שהבלקורי צריך לעמוד זה לא קשור לענייננו לא קשור לעניין המתרגם, המתרגם הוא דין בפני עצמו כי הרי הרמב"ם לא מזכיר בכלל כאן בהקשר הזה את הקורא אלא דווקא את המתרגם בלבד אבל יותר מזה
Be'etzem, כתוב במפורשים כאן, שהמקור לרמב״ם הוא לא הסוגיה במגילה בכלל, אלא ירושלמי במגילה. הנושא הזה של אימה ויירה מופיע בירושלמי ולא בבבלי. עכשיו, למי שרוצה לראות את הירושלמי בפנים, אני צילמתי את הירושלמי, אתם תוכלו לראות את לשון הירושלמי, וזה בעצם המקור לרמב״ם. עכשיו הירושלמי מביא סדרה של סיפורים על רב שמואל ורב יצחק. אז מה שנוגע לענייננו זה שני סיפורים, יש כאן עוד הרבה בסוגיה. כתוב ככה: רב שמואל ורב יצחק עול לכנישתא, הוא עולה לבית הכנסת, חום, מה הוא רואה? חד ברנש, אדם אחד, כהן ומתרגם, עומד ומתרגם, וסומך לעמוד, הוא סומך על עמוד. אז מה הוא אומר לו? אומר לי אסור, אסור לסמוך על עמוד. למה? כשם שניתנו באימה ואירו, כך אנו צריכים לנהוג בו ביום ובעיר. אז בסיפור הזה על מה מדובר? לא על מלכורי, אלא על מי? על מתרגם. ועל מתרגם כתוב כשם שניתנו ביום ובעיר. ויש לי שתי הוכחות עכשיו שהרמב"ם מתכוון לירושלמי. א', משום שהרמב"ם מביא את הדין הזה בדיני מתרגם, וב', הרמב"ם מביא את הסיבה לדין הזה משום אימה ויירה. בבבלי זה לא מופיע בכלל. הבבלי א' מתייחס לבלקורי עצמו ולא למתרגם, ושנית בבבלי הסיבה לכל זה הוא משום כובד הציבור. לכן מסתבר לומר שהרמב"ם מתכוון לדין עמידה בהלכס מתרגם, לא בדין עמידה בהלכס קורי בתורה. אולי יש כזה דין, אני לא יודע, נמצא אולי מקור ברמב"ם, אבל זה לא הכל שכן של הרמ"ח. הכל שכן של הרמ"ח בנוי על הנחה שיש כאן דין אחד של עמידה. אם יש עמידה בנוגע למתרגם, אז כל שכן שיש עמידה בנוגע למלכורי. ברמב"ם כתוב שיש עמידה לגבי המתרגם, ונוסף לכך המקור של הרמב"ם הוא כל כולו לגבי המתרגם. בואו נראה את המשך הסוגיה בירושלמי. עוד סיפור על אותו רבי שמואל ברב יצחק או לכנישתו, הפעם שהוא עולה לבית הכנסת, חומו חונו. עכשיו יש פה גרסאות שונות. לפי גרסת הגריף שמביא אותה הקורבן עדו למטה למטה, במקום חמו חונו, חמו חזונו, חזן, או לפי הפני משה, חונו זה שם של המתרגם, זה היה השם שלו, חונו. למשל הסבא שלי, אבא של אמא שלי, קראו לו חונו. אני לא, זה לא בלוף לצורך עניין, ככה נו לו, חונה. אז יש חונה. על כל פנים, מה ראה אותו רבי שמואל כשהוא ראה את חונה או את החזן? הוא ראה אותו קיים ומתרגם. כלומר, לא זו מובד שהוא קרא בתורה, אלא גם תרגם את התורה. וזה לא מצא חן בעיני רבי שמואל. אומר לי אסור לך. הכוונה היא, כפי שמסביר גם הקורבן עדו וגם בעצם הפני משה, שצריך שניים, צריך אחד קורא ואחד מתרגם. ולמה? כשם שניתנו דהיינו מתן תורה על ידי סרסור, אומר הקורבן עדו, סרסור הכוונה היא למשה רבנו, כי משה רבנו שומע ומקבל את התורה מפי הגבורה והוא מוסר אותה,
לכלל ישראל. כך אנו צריכים לנהוג בו על ידי סרסו. דהיינו, שיהיה אחד מתרגם, אחד קורא, ואחד מתרגם. אבל אם אותו איש, דהיינו, אותו בעל קורא, ישחק גם את התפקיד של מתרגם, זה אסור. משום שכשם, תמיד אנחנו לומדים את הדינים של קריאת התורה בציבור ממתן תורה, ובמתן תורה יש דין של סרסור. ואם כן, אם יש דין של סרסור, אז המתרגם חייב להיות איש אחר, שהוא יהיה סרסור, שבעצם הוא לוקח, הוא מקבל את התורה מפי הקורא, והוא מוסר אותה לציבור. אם כן, יוצא שיש לנו שני דינים פה בירושלמי, שניהם למדנו מההקש למתן תורה. א', כשם שהתורה ניתנה בימה ואירו, ולכן רבי שמואל אסר על אותו מתרגם לשיין על העמוד, אלו צריך עמידו. ועוד דין שרבי שמואל למד מההקש הזה למתן תורה, שכשם שהתורה ניתנה על ידי סרסור, דהיינו שצריך מתרגם, והבלקורי לא יכול לשחק גם את התפקיד של מתרגם. וזה בדיוק המקור של הרמב״ם, לדין מיוחד בדיני מתרגם. ולכן, כפי שדייקנו בלשון הרמב״ם, הרמב״ם כותב, אין המתרגם נשען וכו' וכו', אלא עומד ביאמה וביירה. ואפשר להוסיף, למה הוא עומד ביאמה וביירה? כשם שהתורה ניתנה ביאמה וביירה, וזה מה שהפני משה מביא את הפסוק, שכתוב, ויחרד, במתן תורה כתוב ויחרד בחרודו, כך כתוב בפסוק, אז הוא הדין בנוגע למתרגם. אם כן, יוצא ככה, שאולי, אני לא יודע לפי הרמב"ם, אולי יש דין של עמידו, של צורך עמידו בנוגע למלכורי, אבל זה לא מה שמופיע פה ברמב"ם בפרק י"ב מהלכות תפילה. הדין הזה שנלמד אולי מהסוגיה במגילה הוא נוגע לדין של כובד הציבור, מדין כובד הציבור. מה שאין כמה שהרמב"ם מביא פה, הדין המסוים המוגבל למתרגם, ואין המקור של הרמב"ם בסוגיה של ציבור, של כובד הציבור במגילה, אלא בירושלמי של ההקש למתן תורה, שבמתן תורה יש דין שהמתרגם צריך לעמוד ביאמה ויירה.
הפסוק אומר למוישה ואתו פוי עמוי דימודי. הכל פה נורדים מפסוקים.
כן, כן. אז הפסוק הזה מביא אותה הגמרא במגילה בדף חוף א', וזה בעצם יכול להיות המקור של דין הבלקורי, אבל ברמב״ם זה לא מופיע. לכן אני אומר כך, מהו הדין הזה של עמידו בנוגע למתרגם? שלמדנו את הדין הזה מההקש למתן תורה, נדמה שיש דין של סרסור, שהתורה ניתנה על ידי סרסור. מה הכוונה? מי מחליף את משה רבינו בסיפור הזה של קריאת התורה? הרי משה רבינו הוא הסרסור, הוא מקבל את התורה מפי הגבורה ומוסר אותה לכלל ישראל, אז הוא הסרסור. אז אם כן, מי הוא הסרסור בנוגע לקריאת התורה שלנו?
המתרגם.
יפה. ומי בעצם מחליף כביכול את הגבורה, את הקדוש ברוך הוא? אבל קורא. אם כן, אין דין של עמידו ביחס לבלקורי, ייתכן שיש עוד מקומות, אבל הרמב"ם פה הוא לא מתייחס לבלקורי, כי הוא מתייחס לנושא הזה של מתרגם, ואם המתרגם הוא הסרסור, אז יש דין שהוא צריך להיות שונה מפי הגבורה, דהיינו מאדם אחר חוץ מהבלקורי, ונוסף לכך הוא צריך לעמוד משום שהתורה ניתנה בימה ויירה. זה מה שיוצא לפי אדם.
כלומר, המתרגם צריך לעמוד כי זה, יש לומדים שהוא צריך לעמוד. יש מקור. אבל כל זה אולי יוצא בגלל שלא יכול להיות שיותר קל, לא צריך למצוא למה הוא צריך לעמוד, אבל...
אבל זה לא ההקש שהגמרא פה בירושלמי מביאה אותו. עכשיו, זה היה השולחן ערוך, אם אני יכול להניח את הספר הזה פה, אם לא משנה. אוקיי, עכשיו ראינו את השולחן ערוך
בסימן קופמם קופמם אלף. עכשיו בואו נראה ההמשך בשולחן ערוך. הוא כותב כך: תורך לקרוס מאומד ואפילו לסמוך עצמו לכותל או לעמוד אוסר. אוקיי, עכשיו המקור לשולחן ערוך כפי שמביא אותו הבאר הגולו הוא במגילה דף כ"ף. המשנה אומרת ככה: הקוריאס המגילה עומד ויושב. אומר רש"י, עומד ויושב, רוצה לעמוד אם רוצה יושב. אז אם כן, לגבי קריאס המגילה אין שום נפקמינה, כך מפרש רש"י במשנה שמה, בין עמידה לישיבה. והגמרא אומרת תונה, ברייתא, מה שאין כן בתור. וכאן מה ששמחה הזכיר לפני כן, אתה הנה פה עמוד עמוד. עכשיו בואו נראה את הרמב״ם בהלכות מגילה. הרמב״ם בפרק בייס מלכס וגיל הלוך הזיין אומר ככה: לא יקרא, הוא מתייחס לקריאס המגיל, לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מפני כובד הציבור. האם הרמב״ם מסכים עם רש"י? עוד פעם, רש"י אומר רוצה עומד, רוצה יושב. הרמב״ם כותב לא יקרא בציבור יושב לכתחילה.
לאורך כל הדרך, ראינו כל הזמן שיש שתי דברים, יש את האימו שכך ניתנו ויש את הכל לציבור, זה שתי נידונים שונים.
סוגי, ייתכן שאתה צודק מה שאתה אומר, אבל לא הגעתי לזה. אני מתכוון רק לקריאס המגילה. בוא נשכח מי, בקריאס המגילה, מה כתוב במשנה, יושב עומד? מה פירוש המשנה?
מה שהוא רוצה הוא עושה.
זה מה שרש"י אומר. איך מפרש הרמב"ם את המשנה?
זה לא, שלכתחילה הוא צריך לעמוד, זה לא כמו.
ומילא, אם הרמב"ם פירש שמה שכתוב במשנה שקורא, איך כתוב שם, קורא יש המגילה עומד ויושב, הכוונה היא שלכתחילה עומד, אז אם כן, איך הרמב"ם יפרש את המשך הגמרא, תונה, מה שאין כן בתורה? אני אסביר את השאלה שלי. בשלמה לפי פירוש רש"י, שרש"י לומד שבמגילה זה לא משנה בין אם אתה הקורא עומד או יושב, אז מה שאין כן בתורה אנחנו דורשים לפחות לכתחילה שהבעל קורא עומד. אבל לפי הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שגם במגילה יש דין שלכתחילה עומד קורא בעמידה, אז מה זה תנא מה שאין כן בתורה? הרי בעצם אין שום הבדל בין קריאס המגילה ובין קריאס התורה. בשני המקרים זה רק לכתחילה.
לפי זה יוצא שבקרס אתם גם בדיאבד הוא לא יוצא.
בוח שכיוונת, שמחה צודק. למדנו מהרמב״ם, כי אני חושב שאין מנוס מזה, שלפי הרמב״ם בקריאס התורה אם הוא קורא בישיבה אז אפילו בדיאבד לא יוצא ידי חובוסו, וזהו הניגוד בין מגילה לבין קריאס התורה. בקריאס המגילה הרמב״ם כותב שכל הדין של מה? של עמידו רק לכתחילה, אבל זה לא מעקב בדיאבד. מה שאין כמנוגע לקריאס התורה, כנראה שהרמב"ם סובר שאפילו בדיאבד לא יוציא ידי חובוסו. וזה פלא, משום שאין שום מקור לדין הזה שבנוגע לקריאס התורה אפילו בדיאבד לא יוציא ידי חובוסו. הגמרא כאן במגילה יולפה לומדת את הדין הזה של קריאס התורה בעמידו, ואתה פה עמוד עמודי. מי אומר שזה ליקובו אפילו בדיאבד? מניין לא לרמב"ם שזה ליקובו, שאף בדיאבד לא יוציא ידי חובוסו אם הוא קרא בישיבה? אני לא יודע, אין לי תשובה לשאלה הזאת, אבל אני רק מלא תארה. אוקיי, עכשיו רבותיי, צילמתי לכם תשובה של הרמב"ם. מי שיוצא יעיין בפנים. הרמב"ם בתשובה כותב ככה. קודם כל השאלה, ואחר כך התשובה. השאלה היא אם רואי למוד באיס קריאס עשרס הדיברוס בספטו. אתם זוכרים את השאלה עד שמה? הרי פה אני לא מתייחס למלכורי, אני מתייחס לציבור. אז זה לשון השאלה. יש מי שמנע זה, כלומר יש איזה תמחוכם שכנראה דפק על השטנדר, אופס, לא התכוונתי לדפוק, על השולחן, והתנגב לכך. והביא ראיה, מאיוס חזל, ביטלו קריאוסם, המילה קריאוסם, הכוונה של קריאס עשרס הדיברוס, עם קריאצ'מה. כלומר, שנהגו, כך אומרת הגמרא בברוכס, היו כאלו שנהגו בסוף התפילה לקרוא קריאת שמע ולקרוא עשרת הדיברות. והגמרא אומרת שביטלו את המנהג הזה לקרוא את עשרת הדיברות מפני המינים. שהיו אומרים, מה היה המינוס כאן? שהיו אומרים שיש להם ייסורון על שער התורה. מובן? ואומר באורו עושו שכל איש אשר יעמוד בייס קריאס עשרת הדיברוס בספר תורה ראוי לגער בו לפי שמייסה זה מדרכי המינים אשר מאמינים כי עשרת הדיברוס יש להם יתרון על שער התורה. יורנו רבנו וכו'. זאת אומרת, איך הרמב"ם יתייחס לאותו חוכם שגוער בהם שהם עומדו מפני שהגמרא אומרת שביטלו את המנהג הזה של קריאס עשרת הדיברות בסוף התפילה משום המין. בדרך אגב, ממש במים המוסגר, יש אצל הנוצרים מנהג בסוף תפילוסם להצעיר על מה שנקרא יסודי האמונה שלהם, the tenets of the faith. והיו כאלו גדול ישראל שהתנגדו לאמירס יגדל בסוף התפילה משום חוקס הגוי. כלומר, אני לא יודע את המקור ההיסטורי מתי ומדוע התחילו לסיים את התפילה ביגדל, אבל יש כאלו שסברו שהם עשו זאת לחכות את הגויים. עכשיו אנחנו מאמינים שכל התורה כולה וכל אות יש בה אותה קדושה. אז ברגע שאתה מתחיל עם הצרות שזה עיקר וזה עיקר, אז יש תמיד את הסכנה שאדם יגיע למסקנה שיש חלק מהתורה שהוא עקרי כאילו, ויש חלק מהתורה שיש כפלך, הוא יכול כאילו.
בתשובה סלמה זה נשמע מאוד עדין שהיו אומרים שיש להם יתרון. אני זוכר שהגמרא אומרת שהיו אומרים אין תורה אלא זו. הוא אומר שהיה יתרון, בגמרא כתוב שהם אמרו אין תורה אלא זו.
כי הוא לא רוצה לחשוד במישהו עד כדי כך. כלומר, לא מדובר בכאלו המינים ממש, זאת אומרת, המינים ממש יכול להיות שהם הגיעו עד כדי כאן. המינים
also,
the
same
quote.
כן, אבל זה,
עדיין,
הרמב"ם...
זה טוב,
גם על המינים גם כן.
אוקיי, אז בואו נראה את התשובה של הרמב"ם. זה שזכר החכם האחד מהישיבה באיס הקריאה, הוא הראוי. הרמב"ם נותן לו יש כוח. מה שהוא אומר זה נכון. ורעייתיו כולם אמיתיים, כפי דעת אנשי הרעות, ואין להוסיף עליו. וכך ראוי לעשות בכל מקום, הרמב"ם מדבר בתוקף, בכל תוקף, אשר מנהגם לעמוד, ראוי למונעם מזה, ביות שמגיע מזה הפסד אמונו, שיבוא לחשוב בתורה שיש לה יתרון קצוס על קצוסו, וזה קושה על מאוד, עד מאוד. ורואי ליסטום את כל הפסוחים המביאים לזוס האמונה הרע. כך כוסב מוישה
זכרונו לברוך.
היום כן עומדים.
זה מה שרציתי לדעת. שמול שואל את השאלה שאני רציתי לשאול. ואני רוצה להוסיף קצת דרמטיקה פה. בכל תפוצת ישראל, אני בדקתי את זה, אתם תבדקו את זה בקהילות שלכם, או ישראל ספרדים, ישראל תימנים, נוהגים לעמוד בקריאת עשרת הדיברות. אנחנו פה בישיבה נהגנו מין פשרה כזאת, שביקשנו ואנחנו מצהירים מהקהל, שהם יתחילו לעמוד בתחילת העלייה. ונאמר כאילו שהמנהג שלנו הוא לעמוד בקריאת התורה. זה לא המנהג שלנו, אבל בשביל הצורך הזה. אבל על כל פנים, המנהג בכל תפוצת ישראל זה לעמוד בעמידה. וכאן הרמב"ם, לא רק שהוא מגיב בתוקף ומסכים והוא מאשר את המשיב כאן, את החוכם הזה, אבל יותר מזה, כאן יש ראיה ברורה מהגמרא בברכות. שם יום לא אמינים יש יתרון מקצוס על מקצוס. אז רבוסי, בוא נתחיל מהלכה אחת פשוטה מאוד בהלכת קריאת התורה שהיא נוגעת לעשרת הדיברות. יש מה שנקרא טעם תחתון ויש טעם עליון. מהו ההבדל בין קריאת עשרת הדיברות וטעם תחתון לקריאוס ותם עליון? קריאוס ותם תחתון הוא לפי פסוקים. יש לנו הלכה שכל פסוקי פסקי דלא פסקי משה בנונן לא פסקינו. אז כאן אנחנו קוראים לפי הפסוקים, אבל יש גם תם עליון. התם עליון הוא לא קריאוס הפסוקים אלא קריאוס הדיברוס. אני אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, בתם עליון מצרפים כמה פסוקים, למשל בדיבר של שבס. שבס נדבר שיש ארבע פסוקים, ואנחנו קוראים אותה בתם עליון כפסוק אחד. או למשל, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תנב, יחיד שוקר, בתם עליון קוראים אותה כארבע פסוקים שונים, למרות שזה פסוק אחד, כי יש פה ארבע דיברוס. נחזור על זה, לא תרצוף, לא תינף, לא תגנוב, לא תנא בריח אין שוקר. עכשיו, בקריאת התורה, כפי שראינו בירושלמי, יש דין של כשם. מה פירוש כשם? כמו שהתורה ניתנה באם אבירו או על ידי סרסור, כך אנחנו קוראים את התורה. דהיינו, שבקריאת התורה אנחנו רוצים לעשות דמיון לקבלת התורה. אז בואו נחקור את החקירה הזאת. מהו היסוד של מצוות קריאת התורה בציבור? האם זה מדין תלמוד תורה? ושיננתם לבניך. היי, תשאל אותי, אם זה מדין תלמוד תורה, אז למה צריכים לאסוף, לארגן שכל הציבור כולו ילמד את התורה? אז אולי המקור לזה הוא מצוות הקל, כמו שדיברנו לפני שבוע, שיש קיום מיוחד של תלמוד תורה של הציבור. או דילמה לא, היסוד של קריאת התורה הוא כדי לדמות, לעשות דמיון כמעין תחליף למתן תורה. הציבור מתאסף יחד כדי לשמוע את התורה כמו שעשו במתן תורה. וכפי שלמדנו שיש כמה וכמה דינים שנובעים מהצושטל, מהמשל הזה, ההקש למתן תורה. אז פה ייתכן אולי יש נפקא מינה בין טעם תחתון לטעם עליון. הדין של כל פסוקי דלא פסקי משה נען לא פסקין הוא דין בהלכת תלמוד תורה. כלומר, משה קבע, וזה חלק עצמי של המסורת, שכך אנחנו לומדים את התורה, פסוק פסוק, ולא חותכים את הפסוק באמצע ולא מצרפים את שני הפסוקים. אז אם כן, מבחינת תלמוד תורה יש לקרוא את עשרת הדיברות בטעם תחתון, דהיינו לחלק לפי פסוקים כדי לקיים את המצווה של תלמוד תורה, ולא לחלק לפי דיברות. נון כן, מה הפשר של המנהג לקרוא דתם אליה? לפי הדיברוס, התשובה היא שכאן היסוד הוא, כי אנחנו רוצים לחכות את מתן תורה, חיקוי של מתן תורה. ובמתן תורה, הם קיבלו, כלל ישראל, אבותינו קיבלו, וכל הנשמות היו שם, כן, את הדיברוס, הסרס הדיברוס. הדיברוס ניתנו לא לפי פסוקים, כפי שראינו כמה דוגמאות. אז פה ניתן לומר שהמנהג של כלל ישראל משתנה לפי לוח השנה. דיין, כשאנחנו קוראים בפרשת יסרו, פרשת וסחנס, הסרס הדיברוס, מדין קריאס התור בציבור, זה מדין תלמיד תור. ולכן אנחנו קוראים לפי אותו מנהג, כמובן יש מנהגים שונים, בטעם תחתון. אבל בחג השבועס אנחנו קוראים את התור בטעם עליון. טעם עליון הכוונה לפי הדיברוס. פה המחייב הוא לא תלמיד תורה, אולי יש גם מחייב וקיום של תלמיד תורה ודאי, אבל יש קיום נוסף של כאין מתן תורה, שהדיברות נתחלקו לפי דיברוס. אז ממילא רבותיי, לפי זה אולי אפשר לענות ולהסביר את המנהג שלנו שאנחנו קוראים בעמידה את הסרס הדיברוס. כשאנחנו קוראים בישיבה, סליחה, אני מתכוון כך, כשאנחנו קוראים בטעם תחתון, לזה התכוונתי, אז אינו חינמי. אם אנחנו נוהגים לשבת ופתאום אנחנו עומדים, אז יש כאן את הגמרא בברוכס ואת החשש למינים.
אבל הרמב״ם לא חילק,
אבל אני רק רוצה להצדיק את המנהג שלו. ייתכן שהרמב״ם נהג תמיד לקרוא בטעם תחתון. לא מצינו, אתה יכול לבדוק את זה, אולי אני קורא בזה, אבל אני אומר משהו מרחיק לכת, שלא מצינו בשום מקום ברמב״ם שהוא הכיר את הטעם אליה. זה לא מופיע בשום מקום. אז יש להניח, עוד פעם, יש פה חופש הדיבור, אתה יכול להתפקח איתי, יש להניח שלפי הרמב״ם תמיד היו קוראים את הסרס הדיברס בכל ימות השנה בטעם תחתון. ומילא הרמב״ם מתנגד למנהג הזה לעמוד לקריאס התורה, כי אתה יושב לשער הקריאה ופתאום אתה עומד ואתה הכל קיום אחד של תלמיד תורה. אז אם אתה עומד יש לך שוש למינים. מה שאין כי לפי מנהגנו שהכנסנו לתוך התמונה איזה טעם עליון שהרמב״ם לא הכיר ולא ידע ממנו, אז הטעם עליון הזה הוא בעצם מסביר מדוע אנחנו עומדים. כי המידה של הציבור בשעס קריאס הסרס הדיברוס הוא מדין מתן תורה, כמו שבמתן תורה ויחרד כל המחנה, דהיינו שבחרוד ובהם ובעיר הם עומדו, אז כך אנחנו עומדים בשעה שאנחנו קוראים את הסרס הדיברוס. יבוא המינים ויאמרו הנה יש יותר קדוש או יותר חשיבות לאותה תורה? לא, התשובה היא שאין כאן יתרון, אלא למה אנחנו עומדים? מאותה סיבה שאנחנו קוראים אותה, את הסרט הדיברוס, בטעם עליון, דהיינו בחילוק של הדיברוס ולא בחילוק של הפסוקים. אז יש כבר הוכחה בנויה לתוך עצם מייס הקריאה, שהקריאה היא לא מדין קריאה סתורה, תהיינו קדוש סתורה, אלא מדין מתן תורה, שאנחנו רוצים לעשות חיקוי למתן תורה. ומילא ברגע שאתה עושה חיקוי למתן תורה, ילדה פה החששה של המינים, משום שיש כבר הסבר מונח בתוכו מדוע אנחנו עומדים לקריאס הדיברוס. אנחנו עומדים בקריאס הדיברוס מאותה סיבה שאנחנו קוראים אותם כדיברוס, ומפקים ומבטלים את הכלל של כל פסוקים דלא פסקים או שאנחנו לא פסקינון, כי אנחנו מצרפים כמה פסוקים בדיבר של שבס לפוסק איכו לקריאה אחת, ואנחנו מחלקים פוסק איכו לכמה קריאות מדין ארבע דיברוס, והכל בנוי על כי אין מתן תורה. הפשרה
שעושים פה זה
בעייתי. כן,
הרב עבודו יפרו שיבואו לחשוב בתורה שיש לה יתרון קצתה על קצתה, יש פה חשש. אז הוא אומר, אם תתלה שלט גדול עם הסברים פרטי למה עושים את זה, זה לא בעיה. אז אם קוראים טעם העליון, זה כמו שעושים את שלט גדול.
לא, אבל הפשרה שמתחילים בתחילת העלייה, אז אתה כן מחלק פה בין חלק מהפסוקים.
כן, אבל אף אחד לא יבוא לומר, אם למשל, כמו שאנשים קמים בשל הסיים, ואף אחד לא אומר אין תראה לזו. כי זה לא, רק משהו שהסרס הדיברה זה כן משהו שיבואו לטעות ולחשוב.
אז עוד פעם, רק לסכם.
מה שאני מציע כאן, וכאין זה אני חושב ששמעתי פעם ממורי ורבי, אני לא יודע, אז לא נאשים אותו, אבל אני אומר, האם יש הסבר, מה פתאום שאנחנו עומדים לקריאס עשרת הפסוקים, עשרת הדיברות? אז התשובה היא כך, אם יש, בוא נתחיל הפוך, בהדר הסבר, כלומר אם אין לי שום תשובה לשאלה מה פתאום שאנחנו עומדים לעשרת הדיברות, אז יש כאן חשש שמיומר המינים יתורן יש לעשרת הדיברות על שער התורה. אבל אם יש כבר הסבר שמונח בתוך הקריאה, דהיינו הפגנה שהקריאה הזאת אנחנו עומדים בה לא משום יתורן תורה, אלא משום שכלל ישראל עומדו בתחת הסהר כשהם קיבלו את התורה, ואיך אני מוכיח זאת מהמנהג הזה שפתאום אנחנו מחלקים את הקריאה על פי דיברוס, דהיינו טעם עליון ולא טעם תחתון, אז בגלל שעשיתי את המעבר הזה, את השינוי בין טעם עליון, בין טעם תחתון, שהוא רגיל לפי חילוק הפסוקים, לטעם עליון, ועשיתי זאת מדוע, מה ההסבר לכך? משום שכך ניתנה התורה בהר סיני בדיברוס, כי זה ממילא אני יכול להגיד שכך הוא גם ההסבר מדוע אנחנו עומדים בשעס קריאס התורה. התחלנו את הסוגיה במגילה דף קוף א', בואו נמשיך אותה. כתוב בגמרא, בשני ובחמישי בשבס, או אסליקה, בשני ובחמישי ובשבס במנחה, קורין שלושה. שואלת הגמרא, הני שלושה כנגד מי? אומר רב אסי, כנגד תורה, נביאים וכסובים. רוב אומר, כנגד כהנים, לביאים וישראל. אז אם זה כנגד תורה, נביאים וכסובים, אז יש כאן חידוש גדול. כי מה אנחנו קוראים בשני, בחמישי ובשבת במנחה? רק את חמישה חמישי תורה? אנחנו לא קוראים לא את הנביא ולא את הכסובים, אלא נדמה שיש כאן יסוד שהקדושה של התורה היא בעצם כוללת גם נביאים וכסובים. אז אנחנו רוצים להפגין בשלושה קרואים לפי רב אסי שיש כאן קדושה אחת שהיא מורכבת שהיא מתפצלת לשלושה ענפים, אם אפשר לומר, אבל זה הכל ביסוד הדבר ובשורשו קדושה אחת, דהיינו קדושה סתורה, דהיינו שנובי או כסובים כל שכן רוח הקודש, זה הכל בנוי על התורה. התורה כוללת את כל הקדושות, אז יש בכלל מסע אמונה. אז אם יש לי קריאס התורה, התורה שמחסב חמישה חומשי תורה, אז ממילא יש לי גם נביאים וכסובים, דהיינו מבחינת הקדושה שבו יש לי גם נביאים וכסובים. אם הפשט הוא שתורה כוללת את כל שלושת הקדושות, כי משה רבינו גם נביא, נכון, ולא גורא משה בתור נביא מכל שאר הנביאים, נכון, אז ודאי שקדושת נבואה היא מונחת בקדושת התורה, קדושת משה. משה רבינו יש לו מעמד לא רק של נביא, אלא נביא של תורה. וכל שכן רוח הקודש. אבל זה לפי רב אסי. רוב אמר כנגד כהנים, לוויים וישראל. וכאן הקדושה היא קדושה אחרת. קדושת כנסת ישראל. קדושת כנסת ישראל היא מורכבת משלושה קדושות. קדושת כהונה, קדושת לוויה וקדושת ישראל. ממילא, אם זאת הכוונה של רובו, שקורין שלושה עולים לתורה, משום שהכהונה והלוויה והישראל, כל זה הוא מרכיב את קדושת ישראל, אז יש כאן יסוד חשוב בקריאת התורה לקרוא את הכהן ואת הלוי. למה אני אומר כך? למה אני מוביל, רוצה להוביל? המשנה ברורה בסימן קוף למד ה' כתוב כך, במחבר כתוב כהן קורא ראשון ואחרוב לוי ואחרוב ישראל. זאת אומרת, כיוון שיש כאן שלושה קוראים, מתחילים עם כהן, אחר כך לוי ואחר כך ישראל. שואל המשנה ברורה, מה יעדים אם הכהן מוכל על כבודו? האם אפשר לקרוא לישראל במקום כהן? נניח שהגיע איזה פשוט שיבה, איזה תמחוכם כלשהו, אז הכהן מוכן לוותר. אומר המשנה ברורה שלא. מכל מקום, אם רוצה הכהן לחלו כבד לרבו או למי שגורל ממנו, אומר המשנה ברורה, לגבי דיני כיבוד וכבוד הרשוס ביודו, אבל לעניין קריאת התורה בבית הכנסת, תקנו חז"ל, תשמעו שלוש מילים של המשנה ברורה, בפני דרכי שאול. בפני דרכי שאול. אז ממילא אין הכהן והלוי יכולים למחול, אלא דווקא כהן קורא ראשון ולוי קורא שני. כי אם לא, אז יהיו פה ויכוחים עד אין סוף, עד לשמיים. ממילא יוצא כך, שכל הדין שהכהן קורא ראשון לפי המשנה ברורה הוא משום דרכי שלו, מביא פוסקים.
הדין למה הוא לא יכול למחול? הדין למה הוא
קורא לשם הקידשתו? אבל למה לא יכול למחול? משום ויכוחים, משום דרכי שול. נפקא מינה, אומר המשנה ברורה בשער הציון, אוס יוד בייס, שבגמרא מדובר בבייס הכנסת. לומד מכך המשנה ברורה, יש לכם יוד בייס?
מופעות.
קוף למד ה' סעיף ג' במחבר ושעציון י' בייס משמע דווקא בבייס הכנסת משום דשכיחי בי רבי ואוסי לנצויה זה יבוא לידי מחלוקת אגרופים אבל כשמספל בעשורה מה שאנחנו קוראים מיני מצומצום, לא בבית הכנסת, ולא שכיחי ברבים כלל, לא תקנו רבונן, ויוכל למחול. כלומר, מה שראינו במשנה ברורה ליאל בפנים, יש לזה השלכה מעשית. ונפקא מינה, אם לו יצור אין פה חשש של ריבוי מחלוקת, וחי גבנה, קשה לתאר, אבל אם יהיה כזה דבר, אז אין דין כזה ויוכל למחול. דהיינו שהמשנה ברורה הבין שכל הדין הזה שכהן הוא דין, בוא נגיד, הוא דין חיצוני בלבד, הוא לא דין מהותי, הוא דין מצד וקידשתו. וכאן נשאלת השאלה אם זה מצד וקידשתו, יבוא הכהן וימחול כבודו, והחוששים הוא ישראל, ולא יהיה לכהן ללוב, לתורה.
זה דין מאוד מוזר מה שהשער ציון אומר.
כן.
איפה שייך להתחיל לחלק בזה?
ודאי שאפשר לחלק.
מה, 11 גם?
לא, יש עוד הלכה, יש עוד
הלכה. שלמה, נכון? לא, שלמה. שלמה שואל, איפה אתה
שם? זה לא שייך.
לא, שנייה, יש הלכה נוספת שהרבה לא יודעים. בהלכות זימון שאומרים שצריך לכבד כהן, זה רק בשלושה שנזדמנו לאכול יחדיו. בעל הבית בבית יש לך אורחים, אתה לא צריך לכבד את הכהן, אין שום עניין. בעל הבית נותן למי שהוא רוצה. זה הלכה רק של שמי, אז זה העניין פה, זה לא העניין של עשרה בביתו. זה יותר העניין של בביתו.
שטויות, כי אם ככה, אז גם ב-300.
תודה, דבר ראשון.
לא, סליחה. ככה לומדים תורה, לא בצורה
של
זה.
השאלה איך... איך מחלקים את הבית הכנסת? זה עשרה, זה עשרים. אז אני אומר,
הגדר זה לא עשרה. להגיד עשר, הכוונה שבביתו, אז יוצאת אותו
כולם. השאלה אם נשים את ההדגשה בעשרה או על בביתו?
כן, זה מאוד מאוד מאוד. לפי מה שאתה אומר, גם 300 איש לא יפלו. 300 איש בגור, גם יפלו.
ידיים שחת בעל הבית. ובוא נחשוב על זה בצורה יפה. באמת בגור, אלף איש, האדמור יגיד לתת לו, לתת לו, באמת לא יהיה מחלוקת.
נראה לך.
ברור שלא יהיה. אם האדמור לא...
אף אחד לא יזומר את זה לאדמור, אבל
לא. ברור שלא יהיה. ברור שלא יהיה.
זה לא שלא. אין מניין לא קבוע של 300 אנשים.
מה, זה לא קבוע?
זה 300 אנשים מתפעל, זה מניין קבוע.
לא, גם מה שייך לחלק את זה, הוא לא בא לדבר בצורה תורנית, הוא לא עושה סיפורים, הוא בא להביא פה איזה רעיון
בחיתי. כן, אז שאלה עם הרעיון, זה באמת, אז הוא בא לומר משהו. אתה אומר שואל, מה, הוא מתכוון ל-10 או ל-11?
אני בא לומר שהדיבור הזה מאוד תמוה, אני לא מצליח להבין את זה.
אז גם בוא שם, תן לי רק...
כאן נשאר אותו בצורה שיון, אני בסדר.
אוקיי. תן לי רק קצת לסיים. אני אומר ככה, שלדעת... המשנה ברורה, כעוד פעם, במחבר כתוב כהן ראשון, אחר כך לוי, אחר כך ישראל. המשנה ברורה הבין שכל הדין הזה של כהן הוא בנוי על וקידשת, וכן הוא נכנס לפרטי פרוטים, מתי חלה מצווה אחיו של וקידשת, מתי יש מחילה, מתי אין מחילה, אולי במניין מצומצם וכו' וכו'. אבל אני טוען שמהסוגיה גופה מוכח שזה לא מדין וקידשתו, אלא זה מדין כהן, לוי וישראל. אז אם הכהן מוכל על כבודו, ונניח שהוא יכול למחול על כבודו, ואין פה בעיה של מחלוקת, עדיין אני חייב לקרוא את הכהן. הכהן חייב לעלות, הלוי חייב לעלות. למה? משום שקדושת ישראל היא בנויה משלושה רבידים, משלושה משפחות או שבטים, וזה גוף העולם. רוב אומר שלכן קבעו שלושה קורים. שלושה קורים כדי לייצג פה את כנסת ישראל כולה. ייצוג על ידי כהן, ייצוג על ידי לוי, ייצוג על ידי ישראל. זה לא מדין וקידשתו. אולי גם יש דין של וקידשתו, אני לא חולק. אבל, ולכן אולי נקרא את הכהן ראשון. אבל למחול עד כדי כך שלא נקרא כהן בכלל, אני חושב שזה נגד הגמרא, כי הגמרא אומרת שכך קבעו את קריאת התורה. זה לא דין חיצוני של וקידשתו, שיש לזה השלכה או השפעה על קריאת התורה, שהכהן צריך להיות ראשון. אלא ברגע שאתה נכנס לדיני מחילה, אז אין לך שום כהן שעולה. ואם אין לך שום כהן שעולה, אז אתה מפקיע את עצם היסוד של קריאת התורה. שלפי רוב ולכן אנחנו קוראים שלושה קרואים, אתם שומעים אותי? יש הבדל מהותי מיום ולילה ממה שהמשנה ברורה הבין למה שאנחנו מציגים פה. לפי מה שהמשנה ברורה הבין, הכהן פה הוא עניין של מחילה. הוא רוצה למחול אם הוא יכול בחגיו, ואין פה בעיה של לנצויה, עושה לנצויה, אז יבוא הראש השיבה. מי הוא הראש השיבה? הוא ישראל. אז נמצא שאין לך כהן. אנחנו עובדים משהו הרבה יותר יסודי ומלתי. הצורך לכהן הוא לא מדין וקידשתו, אלא הוא מדין שכך, כך הוא קריאת התורה. קריאת צריכה להפגין את הקדושה של כלל ישראל. כמו שאמרנו לפי רב אסי, שהקריאת צריכה להפגין את קדושת התורה עצמו, שהיא קדושת משה רבינו בתור נובי, נובי של תורה, וגם קדושה של נביאים וכסובים. ולכן קוראים שלושה עליות, וכאן אנחנו אומרים שבכלל ישראל. למשל, אני אביא לכם קצת אגדתו, אבל אני חושב שזה נוגע לעניין.
הוא מחדר עם רובה.
אולי לא פוסק כמו רובה, אבל אני לא יודע במחלוקת רב אסי ורובה איך קיימו לן, אני לא יודע. אבל תשמעו משהו מעניין. הגמרא אומרת, בסוגיה של מתן תורה, הגדת של מתן תורה בשבס פייחס, כתוב ככה, רק שני אחד, הבעיה היא שלא מצאתי גמור, אז הגמרא הזאת היא הפוכה לגמרי. לא משנה. אוקיי, כתוב ככה. דורש ההוא גלילה על לידי רב חיסדא. כלומר, היה איזה יהודי מהגליל, והוא דרש דרושה לפני רב חיסדא. רב חיסדא היה מאוד מבסוט. בריך Rachmana, Diyoiv Orion, Dino Oraisa Toka, Tlisoi. Tomar, Umagishita, Hashivut Shel Amispar Shalosh. Omer Rashi, Mazet Tlitoi, Torah Nevim Uksuvin. Okay? Li Am Tlistoi. Am shumukav mishlosha. Omer Rashi kohanim levim v'Yisrael. Achar kach mamshich sheyesh gam od chashivut lamispar shalosh mishum shenitan al yedei Moshe Rabbeinu shehu tlisoi ki Aaron Miriam v'Moshe Moshe ya shlishi v'yom tlisoi medubar al achar gimel yemei prisha hagbola. As be achrei shlosh yomim biyachet tlisoi ki nisan iyar sivan as a tokad nitan b'sim v'chule. As beetzem hagadet habrich rachmana habrich habracha shu birech takadosh baruch hu imukevet beetzem mishnei chalakim aleph mi etzem hakdusha shal haTorah v'sheinit mi hachashivut shal mispar shalosh. Tov המרשוב המרל מפרג נכנסים מה החשיבות של מספר שלוש שמשה רבינו היה שלישי וחודש השלישי אחר גיבו ימי חג בול וכו' וכו'. אבל החלק הראשון של הבריך רחמונו הוא על עצם קדוש עשה תורה, והוא מביא פה שתי הופעות. זה מופיע, לא, מה המילה שאני מחפש, it expresses itself, זה בא לידי ביטוי בשני עניינים. הקדוש של התורה היא משולשת, איך? Aleph Tor Nevi'im Uksuvim Bet Kohanim Yisraelim Levi'im Yisrael. Klomar, אנחנו רואים פה מהגדת אפילו שהחשיבות של Kohanim Levi'im Yisraelim, ולכן לפי רוב הקבוע שלוש הקורים, היא מחמת שהכנסת ישראל היא מורכבת מכהנים לווים. כל אחד משלוש יש בו קדושה, או בוא נגיד בחינה מיוחדת, אפשר לומר. אז לכן אני אומר שכל הדיונים הללו, אם הוא יכול למחול וכו' וכו', זה נשמע בעיניי מאוד מאוד מוזר.
נשארנו בצורך עיון.
אני נשאר בצורך עיון, אם יהיה לי תשובה. אני
קשה גם, כי בגמור כבר נשמע שזה לא תמיד היה את הכהן.
כן.
כי בגמור אומרת שרק בכל מקום שלא היה שכיחי רבים, ששני חמישי ויום טוב, ההלכה השתנתה כשנהיה רבים בשני וחמישי, ולפני כן לא היה בכלל כהן לוי בישראל. זה אחר משהו מהגמורה.
אוקיי. זה צורך עיון. אוקיי. עכשיו אני רוצה להתייחס, ובזה נסיים, לא נוכל לסיים את מה שהכנתי, אבל לפחות להכשיר את הקרקע ליום שלישי הבאה, אם יעשה בו עלינו לטוב.
לפני הבחירות או אחרי הבחירות?
אני לא יודע, מתי הבחירות? אני עצמי.
ביום שלישי.
זה חייב להיות ביום שלישי, כן. אוקיי. בנוגע לקריאת התורה וצימון, יש חקירה מאוד מאוד יסודית עם הרבה השלכות למעשה. רב חיים בריסקר, כך סיפר לנו מורי ורבי, היה מקפיד מאוד על קריאת התורה, מאוד מאוד. אפילו אם היה באמצע הדרך ברכבת בין ביאליסטוק לבריסק, והוא ראה שכבר הגיע הזמן והוא יפסיד עד שהוא יגיע לבריסק, אז הוא היה יורד מהרכבת כדי לשמוע קריאת התורה. עכשיו, המחותר של רב חיים היה רב אליה פיינשטיין. רב אליה ידוע כרב אליה פרוז'נה. הוא היה הרב של פרוז'ן, עיר ואם בישראל בליטא. אז רב סלוויצ'יק, עכשיו, רב מוישה סלוויצ'יק, הבכור של רב חיים, היה נשוי לביתו של רב אליה פיינשטיין, פשע. כך יש קרבה רחוקה בין משפחת רב מוישה פיינשטיין למשפחת רב סלוויצ'יק. על כל פנים, אז היו לרב סלוויצ'יק, הרבי שלנו רב יושן בר, שני סבות. היה לו סבא מצד האמא, רב אליה פרוז'נה, רב אליה פיינשטיין, וסבא מצד האבא, רב חיים בריסק. אז פעם הוא סיפר לנו כזה מעשה. הוא היה אצל הסבא שלו מצד האמא, ורב אליה התחיל לומר לו שאני לא כסבא שלך השני, דהיינו רב חיים, ואני מתפלא על הסבא שלך שהוא מקפיד כל כך על קריאת התורה בציבור ועל תפילה בציבור, הוא לא מקפיד כל כך. אם יש לו איזה תירוץ מדוע הוא לא יכול לבוא לתפילה בציבור, אז נשקפר לך, אבל על קריאת התורה הקפיד מאוד. אז אמר רבי אליהו פרוז'נר, לפי אני הסתייתי פומפקט, הגמרא אומרת על תפילה בציבור שתפילה בציבור היא מהות אחרת לגמרי, היא נשמעת ואין עוד חוסרס ריקום וכו', אלף מאמרי חז"ל על החשיבות המיוחדת של תפילה בציבור. ובנוגע לקריאת התורה, אמר רבי אליהו פרוז'נר, יש לי ראיה מפורשת מהרמב"ן שהיא חובס הציבור ולא חובס היוחד. דהיינו, כשיש ציבור שתאסף יחד, אז מוטלת עליהם החובה לקרוא בתורה, אבל בתור יוחד אין לי חובה לשמוע את קריאת התורה. פילי פלא, רמב"ן מפורש. אבל רב סולובייצ'יק הוסיף שהוא לא הוסיף באמרה שלו איפה הרמב"ן נמצא. ורב סולובייצ'יק עצמו חיפש בנרות הרבה שנים עד שהוא מצא את הרמב"ן. הרמב"ן הוא במלחמת השם במסכת מגילה, אבל הבעיה היא שזה לא מופיע על המשנה של ציבור בחוף גימול, אלא בסוגיה של קריאת המגילה בדף גימול, ושם הגמרא מביאה מחלוקת בין רב אשי לבין המוראים האחרים אם מגילה היא חובס יוחיד או חובס ציבור. דהיינו, לפי רב אשי המגילה לא נקראת אלא בציבור. אז הרמב"ן במלחמס, וזה מופיע שם בדף גימול, בעזרת השם אני אקריא בפניכם את הרמב"ן, לא עכשיו אין לי זמן משום שכבר הגיע הזמן לסיים. אז הרמב"ן אומר, ואם כן לפי השיטה הזאת, אז למה קריאת המגילה לא מופיע במשנה בחוף גימול? המשנה בחוף גימול אין קורן את השמע, אין פורסן על השמע אלא בעשורו, אין ברכס חסנים אלא בעשורו, כל רשימה שלמה שבעינן עשור, אז למה מגילה לא מופיע שם? אומר הרמב"ן שכל מה שמופיע ברשימה במגילה דף חוף גימול במשנה זה הכל חובס הציבור, מה שאין כי מגילה היא חובס יוחד שאי אפשר לקיימה אלא בציבור. הלמד של רמב"ן מאוד למדני, מאוד יסודי. הרמב"ן מחלק את המצוות, את החובות, לשלושה סוגים. יש סוג אחד שנקרא חובס יוחד שאפשר לקיימה ביחידוס, יש סוג שאין אישהו חובס יוחד ואני לא יכול לקיימה אלא בציבור. אני אביא עוד דוגמה, למשל ברכס הודו, בארבעה צריכים להודות, ברכס הגומל מה שנקרא, אי אפשר לקיימה לפי רוב הראשונים אלא בציבור, אבל זה ודאי חובס יוחד. ועוד כמה דוגמאות. ויש סוג שלישי שהחובה עצמה היא מוטלת על הציבור ואין חובס יוחד כלל. אומר הרמב"ן שמה שמופיע ברשימה בדף חוף גימול עמוד בייס זה הכל חובס ציבור, מה שאין כקריאת המגילה אפילו למען דיום דבעינן ציבור, זה הכל בקיום המצווה. כלומר, טכנית הוא לא יכול להשיג ולקיים את המצווה אלא בפני ציבור, אבל החובה מוטלת על היוחד וכל יוחד ויוחד חייב במגילה. אמר רב סולובייצ'יק, זה מה שהסבא מתכוון לומר, רבי אליהו פרוז'נר, כי ברשימה מופיע קריאת התורה במשנה בחוף גימול. אם כן, הרמב"ן אומר שכל מה שמופיע במשנה שם הוא הכל חובס ציבור, ומה מופיע שם? קריאת התורה. הנה מוכח שהרמב"ן הבין שקריאת התורה היא חובס הציבור. ואחרי שרב סולובייצ'יק מצא את הרמב"ן, אז הוא שאל את רבי אליהו, את הסבא שלו, מה יאמר הסבא השני רב חיים בריסקה. אז אמר פיינשטיין שרב חיים היה יכול, היה לו an eyes in a cup, זאת אומרת היה לו כל כך חניפות שהוא היה יכול להסביר את הכל בתוך הטקסט. זאת אומרת, מה שהוא רצה להסביר הוא מצא איזה הסבר, אבל הוא אמר לעצמו רב פיינשטיין, איך בין פונדיידן הזיינן פרמנטור
Reb Chaim is a Naya Matan Torah. זה מאוד מפורסם בישיבה שלנו שרב אליהו פרושן היה אומר שהוא לפני מתן תורה ורב חיים זה כבר תקופה של מתן תורה כי רב חיים בעצם הוא היה מחולל של דרך לימוד מאוד מחודשת שהתפרסמה והייתה נפוצה בישיבות בליטה ורב אליהו פרושן אמר שהוא היה לפני מתן תורה כי הוא היה לפני רב חיים אז הוא מבין את הרמב"ן כפשוטו, שהרמב"ן אומר שקריאת התורה היא חובת הציבור ולכן הוא התפלל רב חיים כי רב חיים שהיה נוהג להקפיד ולהחמיר בקריאת התורה לרדת באמצע הדרך כדי לשמוע קריאת התורה כנראה שהוא הבין שקריאת התורה היא חובת יחיד וזה לא נכון על פי הרמב"ן היי תשאל את רב חיים על הרמב"ן הוא אומר אני בטוח שרב חיים היה עונה איזושהי תשובה להסביר את לשון הרמב"ן אבל כל פנים איך בין פאר מתן תורה אוקיי נעמוד פה ובאמת השם נדבר על הנושא הזה ועוד
בני
הקרוכים בני הכפורים
אז הם הסיפור, הם גם הסיפור
הגמרא בתחילה את מספר
כן, אז אולי שם לכן זה נמצא בדף ג' כי באמת הם זה הם עשו ככה הם באמת הלכו לקריאת התורה ולא הלכו לתפילה במניין
כן, יום השוק או יום הדין
למה אתה משמיץ?
אם בזר היו
למה אתה משמיץ את
זה? בזר היו קבועים בשני וחמישי
לא, כתוב שם, זה הבנדין וכל מיני דברים זה לא באו בשביל קריאת
Okay, but boy, say she could.
Is the chiyuv of the tzibur to stand at the Kriyas HaTorah also because of Emma Vira?
Well, it depends. If you're going to say, oh, you're talking about the tzibur, not the meturgamon. Yeah, our shtickel Torah was about the meturgamon. Yeah, in terms of the tzibur itself, it's going to have to be the Emma Vira.
Just like the meturgamon.
Correct.
Because he's hearing it.
Correct. It's all from the Hekesh to Matan Torah.
So no, meturgamon is because he's saying it. But I'm saying the Jews also
Exactly. Moshe Rabbeinu was the Meturgamon. He was the Sarsur.
So, and he had to stand, but the Tzibur also.
The Tzibur stood. So it says Vayechra.
Two different Amos. Right?
Correct. And therefore those who were knowing
it. Does it say that that Moshe Rabbeinu was scared? Does the Amos says about the Klal Yisrael. Amos
right.
doesn't say about Moshe.
Right.
Who says he was scared.
Right. So
he could have been sinning.
So the Yerushalmi assumes that since he was part of Matan Torah, albeit he played the role of the Sarsur, he also stood. And therefore the Meturgamon has to stand. But what I wanted to say to you is the following, that those who have the minhag of standing b'shas Kriyas HaTorah, it could be our whole discussion about Aseres HaDibros is irrelevant. Why? No, what I need to say is something else. That if the people are standing at the time of Kriyas HaTorah, if that's your minhag, that's not my minhag, but the Rav's minhag, I think, was that. It's because of the aim of the era of Matan Torah. Vayechrad ha'am asher v'machna. No, if that be the case, then I think the whole distinction that we made between Tachton and Tam Elyon is going to flourish.
Sure.
Okay.
אבל אני רק רוצה להגיד לך שאצלנו בישיבה באמת לא יהודים בשתיהם
איפה אצלנו?
בכנסת הגדולה רבי אלעזרס ככה הוא היה עושה הוא אמר בפירוש לא לעמוד
לא לעמוד
טוב, מהרב
כמו שכתוב הרב?
כן אבל אני רציתי רק להיות קצת אני שמעתי איך הפלת את כל אבות אבל אולי באמת צריך לנגור ככה כתוב ככה הרמב"ם אומר
אבל בכל זאת מצד ימין אני צריך גם לענות על המנהג של כל תפוצות ישראל
איפה הוא התחיל? איפה המקור שלו? איפה הוא התחיל פתאום?
זה אני לא יודע אתה שואל שאלה מאוד מאוד בעניין אבל רק מה שאני אומר שלעשות כמו רביל זקס זה לא חוכמה, למה? כי הוא בעצם רוצה לקיים את מה שכתוב ברם אז אני לא חולק אבל מה שדורש אני חושב קצת יותר חוכמה מבחינת לימוד, לא מבחינת מייסר איך להסביר את כלל ישראל כי המנהל של כלל ישראל תורי ואי אפשר ובמיוחד כשיש חיה מפורשת מהסוגיה
אבל זה באמת ככה שכל הדין שעומדים בקריאת התורה זה מדין אימו ואירו מאימת התורה? זה המקור לעמוד בפרספר?
אני הבנתי, זה יכול להיות...
אז באמת נפל.
יש אפשרות אחרת?
לא, אם זה זה, אז באמת... אז זה לא יכול להיות מהתאר.
לא, אבל אני התכוונתי לאותם שנוהגים לעמוד בדווקא לעשר סדיבוס. וכאן יש באמת טיינה גדולה של חשש של מינוס. ופתאום אתה עומד, ומה קורה? אלא התשובה היא, אני עומד לשמוע את הקריאס התור בטעם אליו. אז זה כבר מפגין ומוכיח שיש כאן יוצא דופן פה, והסיבה שלי לשינוי הזה היא משום מתן תורה. אם זה מתן תורה דווקא בחג השבועס למשל, כי זה לא מדין כללי של 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 משיננטו ותעם תורה וציבה, אלא מדין שבועס. שבועס זה היום ש... שמציינים את, את מתן תורה, את נשימס התורה, קבולס התורה, ולכן אני קורא מטעם מטעם אליום, אז לכן אני חייב לעמוד.
מה הטעם שקוראים בשבועס? אנחנו מנסים לעשות מעין מתן תורה?
בדיוק.
כן?
בדיוק. אין שום צל של ספק. שזה לא מדין קריאה רגילה. אם זה מדין קריאה רגילה, אז יש לי פרשס אמור, יש לי פרשס המועד, יש לי פרשס פילחס לקרבונוס, יש לי פרשס אסר תיאסר. זאת אומרת, העניין של חג השבועס מופיע הרבה והרבה פרשיות. הוא לא מופיע אפילו פעם אחת ועשה את הדיברס. אלא פשט הוא שכאן אני רוצה לעשות חיקוי של מתן תורה, כי זה יום נשיננס התורה. ויש עוד כמה מנהגים של חג השבועות שזה בעצם מזכירים לנו את, את מתן תורה. אולי אפילו הסחולה, מי יודע מה, יש משהו.
כן.
אז בתוך המסגרת הזאת, או ביחס למתן תורה ביום השבועות, קוראים בטעם אליו לחלק את הדיברס.
קוראים בטעם אליו, למשל בשעת שירה. גם כן, נראה באוזי אושר גם קוראים בטעם אליו.
זה חייב להיות מסיבה אחרת. כי מה זה תם, תם אליון לגבי שירה?
כן.
אולי אלן קיין, אני לא יודע, אני פשוט... אם תוכל לעיין בנושא, אז אני אשמח מאוד. בסדר? אוקיי, קלתי לכם.